טוב, הפרשה שלנו, פרשה קשה, פרשה של חטא המרגלים. כשאחת השאלות הגדולות שכל הזמן מתעוררת, גם בקריאת הפשט, זה מה הוביל את המרגלים לחטוא בחטא שהם חטאו. מה בעצם גורם לכך? והמדרש באמת מתמודד עם חטא המרגלים במספר זוויות. אנחנו לא נוכל להיכנס ליחס לעם ישראל באופן יותר רחב, שזה המשך הפרשה, יותר נתמקד בחלק הראשון של הפרשה שעוסק בעצם חטא המרגלים. אומר המדרש, הלכה, מהו לפרוש לים הגדול קודם לשבת 3 ימים. שאני רבותינו אין מפליגים בספינה בים הגדול 3 ימים קודם לשבת. בזמן שהוא הולך למקום רחוק, אבל אם מבקש לפרוש, כמו מצור לצידון, שזה מקומות סמוכים, מותר לו לפרוש, אפילו לפרוס, לפרוש, אפילו בערב שבת, מפני שהדבר ידוע שהוא יכול ללך מבעוד יום. אם יש אפשרות לחזור, אז לא צריך לחשוש, אבל אם לא, אז שלא יצא. בשליח רשות, בימי השליח מצווה, מותר לו לפרוש בכל יום שירצה. למה? מפני שהוא שליח מצווה, הוא שליח מצווה, הוא שליח מצווה דוחה את השבת. זאת אומרת, לא מדובר פה על תחיית שבת ממש, אלא מדובר להיכנס לתוך מצב כזה שהוא יאלץ לפרוש בשבת. זאת אומרת, יש איזה זכויות מיוחדות שיש לשליח מצווה. השליח מצווה פותח המדרש ואומר, יש לו מעלה. כשאנחנו מדברים על המרגלים שיוצאים לתור את הארץ, לא יצאו שמדובר שליחי מצווה, באמת יש פה מעלה מאוד גדולה. וכן את מוצא בסוכה ששנינו ששלוחי מצווה פטורים לסוכה, שאין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא, כשליח שמשתלח לעשות מצווה ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו. הביטוי הוא ביטוי נפלא מאוד. אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא, כשליח שמשתלח לעשות מצווה ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו. פה יש פה תוספת. לא רק שהשליח עצמו לעשות מצווה הוא חביב לפני הקדוש ברוך הוא, אלא החביבות נובעת, אין ספק, מצד המצווה, אבל גם מצד שנותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו. מה המשמעות של לתת נפשו כדי שיצליח בשליחותו? ממשיך המדרש ומביא לנו את סיפור המרגלים ששלח יהושע, כלב ופנחס. ומשם הוא רוצה ללמוד דוגמה למסירות נפש על שליחות לעשות מצווה. ואין לך בני אדם שנשלחו לעשות מצווה ונותנים אפשר להצליח בשליחותם, כאותם שניים ששלח יהושע בן נון. שנאמר, וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים. מי היו? שנו רבותינו, אלו פנחס וחלב. והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותן. מהו חרש? מלמד שעשו עצמן כדרים. והיו צובחים, הרי גדרות, מי שירצה יבוא ויקנה. כל כך למה שלא ירגישו בהם אדם. לא ירגיש בהם אדם. קריבי חרס. כדי שלאמרו בני אדם שהם מרגלים. וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמרחה וישכבו שמה. עמדה וקיבלן. והרגיש בהם מלך ירחו ושמע שבאו לחפור את הארץ שנאמר. ויאמר למלך ירחו לאמו. כיוון שהלכו לבקשם מהסתר רחב נטלה אותם להתמינם. אמר לפנחס, אני כהן והכהנים נשאו למלאכים. שנאמר כי שפתי כהן ישמעו דעת. ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאותו, והמלאך מבקש נראה, מבקש אינו נראה. ומיין שנמשלו הנביאים כמלאכים, שכן הוא אומר במשה, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. ולא משה היה, מה זה מלאך? הרי זה משה. אלא מכאן שנמשלו הנביאים כמלאכים. וכן הוא אומר, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ולא פנחס היה. ומכאן שנקראו הנביאים מלאכים. לפיכך אמר להם פנחס, אני כהן, ואיני צריך להתמין, התמיני לחלב חברי, ואני עומד לפניהם, ואינם רואים אותי. וכן עשת, שנאמר, ותיקח אישה את שני האנשים, ותצפינם. אין כתיב כאן, אלא ותצפינו. ראי שלא התמינה לפנחס, אלא לכלב, ולמדך כמה נתנו שני צדיקים אלו נפשם לעשות שירותם, אבל שלוחים ששלח משה היו רשעים מניין, ממה שקרינו, בעניין שלח לך אנשים. במדרש הזה יש משהו שאותי מאוד מאוד הפתיע. על פניו, הייתי מצפה לזה מסירות נפש. מסירות נפש. אז נכון שהם סיכנו את עצמם. אבל הסיכון הוא נמצא ביחס לכלב שהתחבא בביתה של רחב. אבל זה שהם היו כדרים בזה שנכנסו להתחבות בביתה של רחב? מה? נכון מאוד. זאת אומרת, בעצם, מה הקדוש ברוך הוא אוהב? מה הקדוש ברוך הוא אוהב? יש להם מסירות נפש. אבל יש גם את העניין להצליח שליחותם. לא היה מי שנסר נפשו להצליח שליחותם. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי? לא את מי שרק הולך, סליחה שאני אומר, ראש בקיר. שהוא לא חושב איך בסופו של דבר להצליח להשיג את אותה מטרה שלשבה הוא נשלח. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמוסר נפשו להצליח לשליחותו. את מי שמגיע ממקום כזה שהוא חושב איך להביא את המשימה לגמר מוצלח. וזה לא היה מי שחשב על כל הפרטים. שימו לב מה הם עושים. לכאורה דברים שנראים בהתבוננות הראשונית, הפך ההיגיון. הם מבליטים את עצמם. הם הולכים ומוכרים גדרות. גדרות זה לא דבר שלא נצרך, זה דבר מצוי. צופחים הרי גדרות, מי שירצה יבוא ויקנה. מה שנקרא הפוך על הפוך. הם דווקא מבליטים את עצמם בשביל לא להיחשף. כי באופן פשוט, כאשר יש בן אדם שהוא מרגל, עניינו זה להצפין את עצמו, לא לבלוט. גם יש לו איזה חשש טבעי. אבל הם דווקא מבליטים את עצמם, זה הפך הטבע. אבל זה חלק מהמחשבה שלהם איך להצליח בשליחותם. יכול להיות שיש גם נקודה נוספת, גם שלא ירגיש בהם אדם, כמו שאומר המדרש, אבל אולי במידה מסוימת, גם כשאדם נמצא בכיכר העיר, הוא גם שומע יותר דברים, מאשר כאשר הוא נמצא במקומות שהם מוחבאים. אפשר גם להגיד שזה שהם נכנסו לאישה, שהביטוי הוא באישה זונה, גם זה כדי שיגידו, מה, לא מתאים שעם ישראל ייכנס למקומות כאלה. וגם, זה מסירות נפש, או עצם העובדה שהם הסכימו להיכנס למקום כזה, זה מסירות נפש כפשוטו, למסור לא רק את הצד הגופני, אלא את הנפש ממש. זה נקודה כזאת של, 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 של התבטלות כזאת למשימה, באופן כזה שמוכנים להסתכל לא רק באופן פיזי, אלא גם באופן רוחני, ולעשות תחבולות ולהשתדל. וזה לקח. כשאדם בא להיות שליח, מעט ריבונו של עולם, שהביטוי הוא, ואין לך אדם שחביב לפני הקדוש ברוך הוא, שאין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא, כשליח שמשליח לעשות מצווה ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותה. ואני יכול להגיד, אני עושה השתדלות. בסדר, אני הולך, נראה. נצליח, נצליח, לא נצליח, לא נצליח. זה לא מספיק. אדם צריך לדעת שכשהוא שליח, שליח מצווה, הוא צריך להצליח במשימה שלו. אין חוכמות. וזה כולל קודם כל מחשבה טקטית. איך באמת לעשות את הדברים הכי נכון. וזה כולל מוכנות למסירות נפש. יש היום עוד קצת מחב"ד. באמת יש שם דבקות גדולה מאוד, מסירות נפש גדולה מאוד להצליח בשליחות. אבל לא מספיק ללכת. צריך ללכת מהמקום הזה. וכבר פה אנחנו מקבלים תשובה ראשונית. מה היה חטא המרגלים? אבל שלוחים ששלח משה היו רשעים, הרי יש פה נקודת השוואה. מניין? ממה שקרינו בעניין שלח לך אנשים. מה זאת אומרת היו רשעים? הם הלכו. אבל הם לא הלכו כדי להצליח בשליחותן. הם הלכו בלי מחשבה תחילה. מה? לא הבנתי. לא ימסור אותם, הם לא הלכו, הם הלכו לראות. הם חששו. אנחנו נזהר, אנחנו הולכים לעשות את המשימה, אבל זה לא היה ממקום כזה שאנחנו צריכים לבוא באמת ממקום של מסירות נפש למשימה שלנו, מכוח מחשבה איך נצליח את המשימה שלנו. קיבלתם משימה, לבוא ולחזק את עם ישראל לפני הכניסה לארץ. לא עשיתם אותה. חזרתם באופן לא מוצלח. זה עוד לפני שהם יצאו. אחר כך יכול להיות שכבר היו הידרדרויות נוספות, אבל קודם כל, מנקודת המוצא בשלב ההתחלה כבר, כבר כשהם יצאו, היה לא ממקום באמת של ללכת ולהצליח, אלא ממקום, בסדר, ננסה, נראה.
זה אולי לא כל כך קשור, אבל אני אומר סתם, הרעיון של הפסוק הזה, כל התחבולות האלה שהם רגלי יושב, בסופו של דבר, עלו עליהם. כלומר, אם כל התחבולות... אפשר להתווכח אם הם הצליחו או לא. כלומר, עלו עליהם די מהר, והם היו צריכים לברוח.
המדרש אומר, הצליחו שליחותן. ואני חושב שההצלחה של שליחותם זה שהם חזרו ואמרו שאנחנו נצליח בעזרת השם. הם חוזרים ליהושע ואומרים שיכול נוכל. זו ההצלחה הגדולה. זו הייתה התשובה שהיה צריך לתת. עכשיו, זה לא שהם באו ואמרו, טוב, אנחנו לא מגיעים לאותו מקום, ואנחנו, בוא נאמר, נחכה מחוץ ליריחו, ונחזור ליהושע, נגיד, טוב, אנחנו נצליח. לא. הם הלכו, הם נכנסו, הם הגיעו פנימה, ולמרות שגילו אותם, הם הצליחו להימלט, שזה עוד מעלה, והם סיימו את המשימה. חוץ שהיה מציאות כזאת שאנשים אומרים לעצמם, טוב, תפסו אותה, אין לי כבר סיכוי. לא, אני צריכים גם לחזור בשלום, זה חלק מהמשימה. מבחינה עובדתית, אי אפשר להתעלם מזה, שהם הצליחו את המשימה. זה שעלו עליהם, זה נכון. גם זה שעלו עליהם, אולי זה בעצמו מוכיח עד כמה הם היו דבקים במשימה, שהם בלטו בסופו של דבר. שהם לא היו בצד, שהם... זה שאמר הכתוב, השתוללו אבירי לב, נמו שנתם, השתוללו אלו משה ואהרון, ששלחו המרגלים ובאו ואמרו ללשון הרע על הארץ, ולא היו יודעים מה לעשות, אלא אף משה ואהרון התרשלו את ידם. מיד עמד כלב ושיתק את כל אותן אוכלוסין, שנאמר ויעש כלב את העם, אמר לו, עמד לו על הספסל, והיה משתקן ואומר, הס. והם שותקים לשמוע ממנו, אמר להם, טובה הארץ מאוד מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, טובה גדולה אני מחזיק לו, שנאמר זולתי כלב בן יפונה. מהו זולתי? לזה איתי יותר מ-60 ריבו מכם. אתם לא מצאתם ידיכם, אלא כשלתם, לכך נאמר, השתוללו אבירי לב, כל כך למה? על שהיו שלוחים טיפשים. אמר שלמה, מקצה רגליים חמאס, שותה, שולח דברים ביד כסיל. יש פה תיאור של מעין אובדן שליטה. גם אצלנו הביטוי שהשתוללות, זה ביטוי של אובדן שליטה. כאשר רוצים לתאר את הכיתה במצב, באדרמלמוסיה גדולה מאוד, בחוסר שליטה אומרים, הם משתוללים שם, חבל על הזמן, כל הזמן משתוללים. זאת אומרת, השתוללות זה איזשהו ביטוי של חוסר שליטה. וההשתוללות הזאת, מהבחינה הזאת, הייתה, אומר המדרש, גם למשה ואהרון, שככל הנראה היו סימנים שהעידו שהמרגלים הם לא מספיק ראויים לבוא ולהישלח, וצריך להבין למה משה ואהרון שלחו אותם, אולי יהיה לנו תשובה במשך המדרש. ואף על פי כן הם שלחו. השליחה הזאת במקום שבעצם לא שלמים איתו, זה סוג של השתוללות. זאת אומרת, יש פה מצוא של הנהגה, רואים שיש פה בעיה. אם יש פה בעיה, אי אפשר לשלוח. גם אם יש סיבה טובה לשלוח, ונראה בהמשך שהייתה סיבה טובה לשלוח, אף על פי כן, אתם צריכים לא לאבד שליטה. אפשר רגע לבקש מהמפריע. זה הנקודה של ההשתוללות. ומול ההשתוללות הכללית הזאת, היחידי שעומד פה ותופס שליטה, זה כלב. זה... גם במקום כזה של נפילה, כלב משתקן, וגם המדרש מסביר באיזה אופן הוא שיתק אותם, שהם חשבו שהוא הולך לדבר לשון הרע, אבל בעצם הוא אומר טוב הארץ מאוד מאוד, יש פה איזו מציאות של מישהו שמנסה לתפוס את הדברים, לכן הקדוש ברוך הוא אומר יותר מ-60 ריבו, מבחינה של שבט יהודה. ממשיך המדרש, שלח לך אנשים, רבך הגדול פתח, לבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוקינו יקום לעולם. למה הדבר דומה למלך שהיה לו אוהב, והתנה עמו ואמר לו, לך עמי ואני אתן לך מתנה. הלך עמו ומת, אמר המלך לבנו של אוהבו, אף על פי שמת אביך, איני חוזר בי במתנה שאמרתי לו. בואו תולתה. כך הדבר, המלך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והאוהב זה אברהם, שנאמר זרע אברהם אוהבי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בוא לך עמי, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, התנה עמו שייתן לו מתנה, שנאמר קומית הלך בארץ. וכן הוא אומר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אף על פי שהתניתי עם האבות, ניתן להם את הארץ ומתו, איני חוזר בי, אלא דבר אלוקינו יקום לעולם. זה דברים נפלאים מאוד. המדרש הזה חווה, מה הוא קשור למרגלים? יש פה את הנקודה הזאת של הבטחת השם, לאברהם, ואותה הבטחה שנשארת גם לבנים, שהקדוש ברוך הוא ינחיל לנו את הארץ. כמו שהוא אמר לאברהם, לך לך, מארצך ומולדתך מבית אביך לארץ אשר אראך, ואתנה, קום יתהלך בארץ ארוכה ורבה, כי לך אתננה. זאת אומרת, יש איזו הבטחה לנתינת הארץ לאברהם, שההבטחה הזאת נמשכת לבנים. מה זה קשור ללכת המרגלים? ואני חושב שזה המשמעות שהיו שלוחים טיפשים. משך טיפשים. זה שאמרו מקודם רשעים, אני מבין. באמת רשע. אבל מה העניין שהיו טיפשים? אלא, רבי ישראל, קיבלתם מתנה. קיבלתם מתנה. מתנה לא צריך לעשות כלום. אתה לא צריך לשלם עליה. אם מישהו בא עכשיו לעשות מקח, אז יש מקום לשיקול דעת. המקח הזה שווה את ההוצאה שאני הולך להוציא. הוא כדאי לי באמת. אבל אתם מקבלים מתנה טובה. זה קשור להבטחה שהבטיח ריבונו של עולם לאברהם, יצחק ויעקב. ואתם באים ואומרים, אולי כן טובה, אולי לא מספיק טובה. נותנים לכם מתנה. כשנותנים מתנה זה לא נכון. וגם זה צריך להבין מה השורש שעומד במאחורי הדברים.
זה טענה על העם גם. זה לא רק על השליחים עצמם. השולחים.
זה נכון שבמידה מסוימת זה נכון גם ביחס לעם. אבל ביחס לעם זה כבר ציור אחר. אנחנו לא נוכל, יש פה זה כבר ציור של החלשה. אבל המרגלים, לכאורה, מה זה הטיפשות הזאת? עם זה כבר המציאות אחרת, אבל מאנשים שהם הראשים, שהם יוצאים, יש אחריות ברמה נוספת. ממשיך המדרש, סעיף ד' שאחלך אנשים, זה שאמר הכתוב, כחומץ לשיניים וכענן לעיניים, כן העצה לשולחיו. ניכרים היו המרגלים שיהיו מוצאים לשון הרע על הארץ. מה שאמרנו קודם, שהיה השוללות פה, כי היה ניכר כבר בהתחלה שהמרגלים הולכים להוציא לשון הרע על הארץ. נאמר, וידרכו את לשונם קשתם שקר. למה הדבר דומה? להשאיר שיהיה לו קרם. כשהיה רואה שהיין יפה, הוא היה אומר, הכניסו את היין בביתי. זה יין יפה, יצא לי מהפרדס. הכניסו לביתי. כשהיה רואה שהיין חומץ, היה אומר, הכניסו את היין בבתיכם. כדי שלא יהיה איזשהו ציור שיגידו שהפרדס שלו הוא לא טוב, אז מה הוא היה אומר? תכניסו את החומץ לבתים שלכם. הוא לא רצה להכניס את זה אליו. כך הקדוש ברוך הוא, כשראה שהזקנים מעשיהם כשרים, קרא אותם לשמוע, שנאמר ספלי 70 איש, ספלי, לריבונו של עולם. וכשראה את המרגלים שהם עתידים לחתוק, קרא אותם לשמוע של משה, שלח לך אנשים. זאת אומרת, מראש היה ניכר שהמוטיבציה של המרגלים לא הייתה מוטיבציה טובה. עכשיו זה כבר דיברנו מקודם, שאפשר לראות את זה כבר בהתחלה. אם רוצים לצאת איזושהי פעולה ולא מתכננים שום דבר, ורואים שאנשים, סגור, בוא נלך. אבל לא מתכננים, לא עובדים לקראת המשימה שעכשיו מוטלת על אותו אדם. אז אפשר לראות את זה כבר מראש. וריבונו של עולם כבר רואה את זה מראש. לכאורה גם משה רבינו רואה את זה מראש. וזה חלק מההשתוללות. כי הוא ראה ששלח לך. ריבונו של עולם כבר רומז לו, ואולי גם משה רבינו ראה בניגלה. באמת זו שאלה, למה משה שלח אותם? עוד מעט נתבונן גם לכך. זה שאמר הכתוב, מקצר רגליים, חמאס שוטה, שולח דברים ביד כסיל, וככסילים היו המרגלים? מה, הם היו טיפשים? ראינו שהיו רשעים, ראינו שהיו טיפשים. מה, הם היו כסילים? הלא כבר נאמר, שלח לך אנשים, ובכל מקום שנאמר אנשים, בני אדם צדיקים מהם. שכן הוא אומר, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים. וכן הוא אומר, ואיש בימי שאול זקן בא והאנשים, ונתן לעמתך זרע אנשים. לאילו, אתה קורא כסילים? מה שייך לדבר עליהם משמעות של כסילים, הרי הם היו גדולי עם. אלו לא נקראו כסילים על פי אלא על שהוציאו דיבה על הארץ. זאת אומרת, לפני זה, הם באמת לא היו כסילים. סיבה שהם כסילים זה רק בגלל שהם הוציאו דיבה את הארץ רעה. שנאמר, הוא מוציא דיבה וכסיל. הכסילות שלהם הייתה ברגע הזה שהם הוציאו דיבה את הארץ רעה. אף על פיכם, לאדם גדולים היו ועשו עצמם כסילים עליהם, אמר משה, כי דור תהפוכות הם, הבנים לא אמון בם. זה התהפוכות. מה דעת ההפוכות? שנבחרו מכל ישראל מפי הקדוש ברוך הוא מפי משה. שכן כתיב ואיתיו בעיני הדבר ויקח מכם 12 אנשים מכאן שהיו צדיקים בפני ישראל ובפני משה. ואף משה לא רצה לשלחה מדעת עצמו עד שנמלך בקדוש ברוך הוא. על כל אחד ואחד. פלוני משבט פלוני, ואמר לו, ראויים הם. ומניין שאמר קדוש ברוך הוא שהיו ראויים, שנאמר, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם. ואחר כך לסוף 40 יום נהפכו ועשו כל הצרה וגרמו לאותו הדור שילקה באותה המכה, שנאמר, כי דור תהפוכות המה, שנתבררו צדיקים ונתהפכו. לכך נאמר, שלח לך אנשים אלה שמות האנשים. רבותיי, אני חושב שעכשיו יש לנו הסבר למה משה שלח. משה שלח כי בעצם האנשים האלה נבחרו על פי השם. ומה, אני אדיח אותם עכשיו? בתחילת 40 יום, משה עובר שם שם. שואל את ריבונו של עולם, לשלוח, לא לשלוח. אומר לו ריבונו של עולם, תשלח. הוא מצוין, הוא צדיק, תשלח אותו. עוד אחד הוא צדיק, תשלח אותו. ועד לסוף 40 יום פתאום מה רואים? שהם עומדים לצאת ו... נראה שהם לא מתארגנים כמו שצריך. יש פה איזה משהו שהוא לא בסדר. בשלב הזה, יש קושי עצום לבוא ולהגיד, רבותיי, אני מפסיק את המינוי שלכם. אתם לא יכולים לצאת. מה יגידו? אולי יגידו, אולי זה ראה בעיני העם, כאישהו חוסר אובייקטיביות בשליחות לבדוק את ארץ ישראל. זה עלול לפגוע באנשים צדיקים. הרי השם אמר לשלוח. יש הרבה סיבות טובות למה לשלוח, זה לא סתם. אבל אז זה אמר המדרש בסעיף ב', אשתוללו אבירי לב נמו שנתם, אשתוללו אלו משה ואהרון ששלחו המרגלים. זאת אומרת, אם רואים שגם אם הבחירה היא של אנשים צדיקים, ובאמת הם היו צדיקים, אבל ברגע שרואים שמתחיל להיות ציור שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, ברגע שרואים שאותו שליח, שהוא מבטא עכשיו, הוא עכשיו המניג של עם ישראל, הוא למעשה מאבד את הכיוון, ומתחיל להיות דור תהפוכות, מתהפך בדעת, והשתוללות לשלוח אותם. אי אפשר לשלוח אותם, כך אומר המדרש. כן.
כתוב שלסוף 40 יום התהפכו, כלומר, כאשר חזרו, לא לפני שהוא שלח אותם. לא לקח 40 יום לשלוח אותם.
לא, ודאי, ודאי. זאת אומרת, הם התהפכו, שם זה בא לידי ביטוי ככל הנראה. שם זה הביטוי המעשי שאחרי 40 יום הם חזרו. שם כבר, שם ביטלו את הצדיקות שלהם. ככל הנראה אפשר כבר לראות לפני, כמו שאמר המדרש בסעיף ד', שכבר לפני היה אפשר לראות שיש רמזים לזה. אבל בשלב המינוי הם באמת היו צדיקים. נכון, אבל איך נסביר? נסביר שיש פה שני מדרשים, אפשר להסביר שיש פה באמת שני מדרשים שסותרים זה את זה. שמדרש ראשון בא ואומר שהם היו, כבר בהתחלה הם היו רשעים. מדרש שני בא ואומר, לא, בהתחלה הם היו צדיקים ורק בסוף הם קלקלו. ואפשר להגיד שלא כך, שבעצם הם היו צדיקים וחזקת הכשרות נשארת להם. אבל כשהם חזרו ואמרו, זה מבטא שהם היו צדיקים, היה אפשר לרמוז שיש פה כבר איזשהו קלקול לפחות ברמה מסוימת. כאשר מסתכלים על המעשים שלהם ביחס למה שהיה קודם, אז לפני שהם נשלחו, הם היו רואים, הם לא חתו. זאת אומרת, יש שני, הרי הקדוש ברוך הוא יודע את הדברים, יודע גם את החריט. גם את אחרית הדבר. אבל השאלה של משה הייתה, האם כשאני עכשיו לוקח את הבן אדם הזה, הוא צדיק או לא צדיק? תשובה, הוא צדיק. האדם עד שהוא לא חוטא, הוא צדיק. הם לא חטאו עד אז. המציאות של החטא נעשתה רק אחרי השליחות. אבל במצב הבסיסי שלהם היו אנשים, הם היו ראשי עם ישראל. לא בשלב כנראה שקודם כל קראו להם, מינו אותם, ואז רואים את ההתנהלות. כבר לפני שיוצאים, רואים מתארגנים, לא מתארגנים, רואים את ההתנהלות. ורק סוף 40 יום זה בא לידי ביטוי. אבל כנראה שכבר לפני זה היה איכשהו אפשר לראות רמזים לפחות לאותו עניין. כך המדרש אמר, שמשה רבינו גם כן, זה ההשתוללות לשלוח אותם. או שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הרי שלח לך אנשים. זה הרמז שהקדוש ברוך הוא רמז. שבהתחלה באמת הוא נתן את האישור, אחרי זה אמר שלח לך אז. תראה שיש פה אישי בעיה. דבר אחר, שלח לך אנשים ויתורו, ודבר מרים ואהרון ומשה, ואחר כך שלח לך. זה שאמר הכתוב, לא ידעו ולא יבינו, כי תחמירות עיניהם. מה ראה לומר, אחר מעשה מרים שלח לך אנשים. זאת אומרת, מה הקשר בין, בין סיפור לשון הרע של מרים לחטא המרגלים? אלא שהיה צפו לפני הקדוש ברוך הוא שיאמרו לשון הרע לארץ. אמר הקדוש ברוך הוא שלא יהיו אומרים, לא היינו יודעים עונש לשון הרע. לפיכך שמח הקדוש ברוך הוא העניין זה לזה, לפי שדיברה מרים באחיה ולקטה בצרת, כדי שידעו הכל עונשו של לשון הרע. שאם ביקשו לומר לשון הרע, יהיו מסתכלים מה נעשה למרים, ואף על פי כן לא רצו ללמוד. לכך נאמר, לא ידעו ולא יבינו, כי תחמירות עיניהם. פה המדרש הוא קצת מוזר, זאת אומרת, יש פה מעין שינוי בתוך המדרש עצמו. בחלק הראשון שהמדרש נראה, שהקדוש ברוך הוא ידע שהם רוצים לחתור, אבל העדיף שהם יהיו מזידים ולא יהיו שוגגים. שהם לא יוכלו להגיבו ולומר, לא ידענו. נכון? כי הוא אומר, אלא שהיה צפוי לו לפני הקדוש ברוך הוא שיאמרו לשון הרע על הארץ. אמר הקדוש ברוך הוא שלא יאמרים לא היינו יודעים עונש לשון הרע. משמע שהקדוש ברוך הוא ידע שהם עתינים לחתור, והוא בעצם רצה שהם יהיו במצב של מזידים, ולא במצב של שוגגים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שהחטא הזה יהיה ברור, יהיה חד. למרות שבהמשך נראה קצת שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה להם אופציה לחזור בתשובה, כי הוא אומר, לפיכך שמח הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, העניין זה לזה, לפי שדיברה מרים באחיה ולקטה בצרת, כדי שידעו הכל לנשוע של לשון הרע, שאם ביקשו לומר לשון הרע, יהיו מסתכלים מה נעשה למרים. ואת משמע שזה איזושהי אפשרות שלהם לחזור למוטב, ואף על פי כן לא רצו ללמוד. צריך להגיד, אולי יש את שני הצדדים. זאת אומרת, יש מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ידע, לכן הוא רצה שהדברים יהיו ברורים. מצד שני, המרגלים מעצמם גם, היה להם איזה תאווה, איזה רצון מיוחד שהם אפילו לא ראו. לא הסתכלו, לא נתנו על דעתם. זאת אומרת, זה בא לבטא עד כמה הייתה חמורה העבירה אצל המרגלים, שממש לא התבוננו, לא רצו לראות. כאשר ממש דיברנו על מוטיבציה. אם מישהו אין לו מוטיבציה לראות, אז באמת הוא גם לא רואה. בלי מוטיבציה קשה מאוד לראות. אדם יכול להיות במקום, ולא לראות. תחו עיניים לראות. ממשיך המדרש. דבר אחר, שלח לך אנשים, אף לפי שאמר הקדוש ברוך הוא, שלח לך לא היה מן הקדוש ברוך הוא שילכו. למה שכבר אמר להם הקדוש ברוך הוא שפחה של ארץ ישראל? כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ. לכן הוא אומר, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ועד שם במצרים אמר, וירד להציל מיד מצרים ולעלתו מן הארץ, היא אל ארץ, זבת חלב ודבש. כתוב אומר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, ומה הוא שלח לך אנשים? אלה ישראל הם ביקשו הדברים הללו, שבשעה שהגיעו לרשת התחומים, התקדמו ועמדו לקראת כיבוש הארץ, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ואין נתן השם לוקח לפניך את הארץ, לא צריך לא מרגלים ולא שום דבר, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הארץ. באותה שעה נתקרבו ישראל אצל משה, שנאמר, ותקרבון אליי כולכם, זהו שאמר עזרא ולא שמעו אל מצוותיך, וימענו לשמוע ולא זכו, זכרו נפלאותיך. לכן הוא אומר לטור להם מנוחה, אלא אמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו. אלא שלא האמינו. אומר פה המדרש נקודה נוספת. עד עכשיו דיברנו על טיפשות, דיברנו על רשעות, על חוסר התכוננות. מדגיש עכשיו המדרש נקודה חדשה, מה הייתה הבעיה שהמרגלים לא האמינו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כבר אמר שהוא מוציא אותנו לארץ זבת חלב ודבש. הוא כבר הראה לנו ניסים גלויים. מה הבעיה? דיברנו על העניין של המתנה. מה הבעיה? בואו, תכנסו. אומר המדרש, אלא שלא האמינו. וכן בדוד הוא אומר, כי לא האמינו באלוקים. וכתיב ובתורתו מענו ללכת. ללכת אולי בשביל התקדמות. רבי יהושע אומר, למה היו דומים? למלך שזימן לבנו אישה נאה, ובה טובים ועשירה. אמר לו המלך, זימרתי לך אישה נאה ובה טובים ועשירה. אמר לו הבן, אלך ואראה אותה. בוא, תראה לי. שלא היה מאמין לאביו. מיד הופשה הדבר והראה לאביו. אמר אביו, מה יעשה? אם אומר לו, איני מראה אותה לך עכשיו, הוא אומר, קורה איתה לפחח, לא רצה להראותה. למה אבא לא רוצה להראות לי? בגלל שהיא כנראה לא כל כך יפה, ולכן הוא לא רצה להראות לי. זה מוכיח, יוכיח לו, שבאמת היה סיבה טובה, למה לא להאמין לאבא שלו? לסוף אמר לו, ראה אותה, ותדע כי כיזבתי לך. מה אומר? תלך, שלח לך מרגלים, תראה את הארץ, ובפי שלא האמנת בי, קונם שאין אתה רואה אותה בביתך, אלא לבנך אני נותנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, טוב הארץ מאוד מאוד, רק תאמינו, תאמינו, איך הוא קחו אותה? אומרים לו, אנחנו לפני זה רוצים לראות, רוצים לראות באמת את הדברים. עכשיו מדובר פה על הבטחת מלך. הוא חושש הבן, אולי כאורה. גם יש פה איזה דבר מעניין במדרש, שמה הייתה הנקודה, המלך שהוא זמן לבן, מה הוא אומר? אישה נאה, ובה טובים ועשירה. נכון? איזה נקודה בעצם הבן לא מאמין? מה? נאה. נכון? העניין שהנאה, הבן לא מאמין. לגבי ה... מה זה לא מאמין? הוא אומר, לכן הוא לא יראה לי. הרי אם הייתי רואה, הייתי יכול לראות אולי גם ישירה לפי הלבוש שלה. או אם הוא היה רואה, הוא היה יכול גם לברר איתה, אולי אם היא בטובים או לא בטובים. אבל רואים שבעצם במינה מסוימת, אולי רומז לזה המדרש, גם המירקלים היה להם בעיה קצת, לא בהיבט הפנימי. אלא היה פה אישהו בעיה בהיבט החיצוני של הדברים. בהתבוננות אל הצד החיצוני, שם היה להם חשש. לעם ישראל ששלחו אותם את ה... היה איזושהי נקודה שבעצם אומרים בסדר, אנחנו מבינים שיש לה סגולות, שהיא בת טובים. אז אנחנו באמת בסדר, אנחנו מבינים גם שהיא עשירה. אבל שאם באמת יש בצד החיצוני, בהתבוננות החיצונית, גם שם אנחנו רואים את כל המעלות הטובות. אולי בנקודה הזאת רומס המדרש ששם היה באמת הקושי היותר גדול באמונה.
מה זה חשוב להם?
מה? הצד החיצוני זה לא דווקא אסתטיקה. הצד החיצוני זה יכול להיות מעין מה שמופיע הרבה בספרות האחרונים, שיכול להיות שלא יהיה את אותה שררה שיש, יכול להיות שאנחנו צריך לעמול ולא נקבל את הכל מעט ריבונו של עולם. ויש צדדים שהם צדדים יותר חיצוניים, לא דווקא בצד שהנופים יותר יפים ופחות יפים, אלא המקום שהפריע הוא מקום שקשור לאיזושהי תועלת יותר חיצונית, יותר נענתנית. ופחות לשורש של הדברים. לסוף אמר לו, ראה אותה ותדע אם כיזבתי לך, ובפי שלא האמנת בי, קונם שאתה רואה אותה בביתך אל לבנך אני נותנה. אחר קדוש ברוך הוא אמר, ישראל טובה הארץ. ולא האמינו, לאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם מעכב אני עליהם, הם אומרים, על שאינה טובה, לא יראה אותה לנו. על יראו אותה, ובשבועה שאין אחד מהם נכנס לתוכה, שנאמר, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראו אלא לבניהם אני נותנה. וזה הסיים רק עניין של משה. ומה שאמרו למשה, נשלחה אנשים לפנינו, התחיל משה עומד ותוהה. אמר, אפשר לי לעשות דבר עד שמלך בקדוש ברוך הוא. הלך ונמלך, אמר לו, כך וכך בניך מבקשים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אין זה תחילה להם. עד שהם ממצרים יעיגו עליי. שנאמר, זו לא אגם בארץ מצרים, יהודים הם לכך. איני צריך לנסותם שכתוב, ידע מה וחשוכה, ונאור הימי שרי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, משה יודע אני מה הם. אלא אם ביקש אשלח לך לעצמך, מניין שכן כתיב אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור. עכשיו יש פה נקודה נוספת, הרי הקדוש ברוך הוא, אמרנו מאיפה הוא ידע בכזאת ודאות שזה לא יצליח. למה זה לא יצליח? כי בשורש יש פה חיסרון באמונה, לכן גם ריבונו של עולם יודע. אז גם אם הם צדיקים, ריבונו של עולם יודע שבשורש בעצם מתידים לחטוא. למה לחטוא? כי עצם הבקשה היא קשורה לחיסרון באמונה. כשיש חיסרון באמונה, יש פה באמת חולשה. הסיום של המדרש בסוף בסוף, אחרי כל הפרשות שגם עוסק בעם ישראל, בא ואומר, משה רבינו לריבונו של עולם, זה לא, ההתמודדות היא, זה מה שאומר את המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחלה אותם מפניי, אמר לפניו, ריבון העולמים, אתה מריח אף, ועבד אם יהיה מעשיו טובים ויש שומע לרבו ויהיה רבו מסתכל בו בסבר פנים יפות, אין מחזיקים לרבו טובה. מה זה פלא שהרב מתנהג יפה לעבד שלו? ומתי מחזיקים טובה לרב? מתי רואים באמת את האצילות של האדון? בזמן שהעבד של תרבות רעה, שהרב העבד מתנהג לא יפה ורבו מסתכל בו בסבר פנים יפות, כך אתה אל תבד בשיעור פעם, שאמר אל תפן נפשיים הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשבילך אסלח להם, שלמר ויאמר השם סלחתי כדבריך. זאת אומרת, למרות שיש פה באמת איזשהו חיסרון, חיסרון באמונה, איזשהו קושי, מצד שני חטא המרגלים דווקא מבטא את הקשר הפנימי שיש ריבונו של עולם עם ישראל, שגם אם הם מתנהגים לא כראוי, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל לפשיע אל העם הזה מכוח תפייתו של משה, ונסתכל לצדים החיוביים, בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה.